שלום לכם. אתם על מנתחים את זה מבית הרצליה מדיקל סנטר. דוקטור עידו נחמני הוא כירורג, מומחה לבלב, כבד ודרכי מרה. אני תמר רואי, והיום אנחנו ננסה ביחד לשפר את יחסי הציבור של סרטן הלבלב. האם אפשר? תכף נראה. בכל מקרה, לסרטן הלבלב יש תדמית אכזרית במיוחד, ולכן קשה בין היתר להציר בפה מלא, אני חולה. זה נכון אגב לקבי כל מחלה כפי שאנחנו יכולים לתאר לעצמנו, אבל בסרטן הלבלב זה נכון אפילו יותר. אז מסתבר שמחלימים מסרטן הלבלב, ושיש פתרון, ויש טכנולוגיות חדשניות שמאפשרות לגלות ולנתח ניתוחים מורכבים. אנחנו לא יודעים הרבה על המקרה של קייט מידלטון, אנחנו קצת ננסה להבין דברים שפורסמו במהלך הדרך בכלי התקשורת, אין לנו אישור רשמי על זה שהיא חלתה בסרטן הלבלב והחלימה, אבל מה שכן אנחנו יודעים, זה שיש מגוון גדול של טיפולים כימותרפיים, ושיש אור בקצה המנהרה הזאת, ואתה ממש לא חייב להיות נסיכה מבית מלוכה, בשביל שכל זה יתאפשר לך. מנתחים, מטפלים, יש כאלה שדוקטור נחמני טיפל בהם, וכבר למעלה מעשור הם אחרי זה. זהו, תקשיבו לפרק, תשתפו, סמנו עוקב, ושנהיה בריאים.
I had some medical condition that emerged. If somebody, if doctors came to me and said, you got this problem, that problem.
I'm stage four, so my cancer came back.
I've been diagnosed with a very rare neurological disorder called stiff person syndrome.
Colorectal cancer is the number two cancer killer.
מנתחים את זה, עם המומחים של הרצליה מדיקל סנטר. שלום דוקטור עידו נחמני.
אהלן.
אז קודם כל טוב שאתה פה. אנחנו, יש לנו פה נושא שהוא כבד. למה הוא כבד?
כבד כי... ולבלב.
בדיוק. כי הוא יש בזה, זה באמת דו משמעי, כי הסרטן הלבלב, שהוא נושא השיחה שלנו, ואנחנו גם ננסה קצת לקשר את זה לאקטואליה, יש איזו שמועה שקייט מידלטון חלתה בסרטן הלבלב, ועוד כמה ידוענים אחרים איזה, שאנחנו קצת ננסה לשלב פה את המקרים שלהם גם בפרק, וננסה רגע להבין, מה, זה סרטן מאוד מאוד אכזרי. מאוד מאוד אכזרי, שכזה יצא לו, באתי להגיד, יצא לו שם רע, אבל איזה סרטן יצא לו שם טוב, דוקטור?
לא, אבל הוא יצא לו שם רע, א' במיוחד, וב' בצדק.
It has been an incredibly tough couple of months for our entire family. In January, I underwent major abdominal surgery in London. And at the time, it was thought that my condition was non-cancerous. The surgery was successful. However, tests after the operation found cancer had been present. My medical team therefore advised that I should undergo a course of preventative chemotherapy, and I'm now in the early stages of that treatment. This, of course, came as a huge shock, and William and I have been doing everything we can to process and manage this privately for the sake of our young family. As you can imagine, this has taken time. It has taken me time to recover from major surgery in order to start my treatment, but most importantly, it has taken us time to explain everything to George, Charlotte and Louis in a way that's appropriate for them and to reassure them that I'm going to be okay.
ואני כמובן לא יודע שום דבר על ההיבטים הרכילותיים.
ברור.
אבל זו מחלה שנעשית יותר שכיחה בשנים האחרונות מסיבות שאנחנו לא יודעים, ואנחנו נתקלים בזה הרבה לצערי.
למה בעצם, לפני שאני אכנס למחלה עצמה יותר, ותסביר לנו את המנגנון שלה, ואת מנגנון המחלה, ואחרי זה את מנגנון הטיפול, ואחרי זה מה עושים בניתוחים, ומה איך אפשר לך כאלה, אני רוצה שתסביר לי רגע, אתה יודע, אתה פוגש מטופלים הרבה שנים, ויש לך גם, אתה מכסה גם שלושה איברים מרכזיים מאוד, כלומר, אתה פוגש מגוון של מטופלים, במגוון גילאים, במגוון של בעיות. יש סוגי סרטן שקשה יותר למטופל להגיד אני חולה בזה? כלומר, כי סרטן הלבלב זה אוטומטית שאתה אומר את זה, אז ישר אומרים, אוקיי, אז עכשיו זה הזמן שלנו, אתה יודע.
יש סרטנים שיש להם באמת רפיוטיישן לא טוב, ובכלל, זו חוויה מאוד מאוד קשה לבן אדם להתמודד עם הרעיון הזה מעבר לכמובן החוויה הקשה של מחלה, והרבה אנשים מרגישים סוג מסוים של בגידה של הגוף, מדברים על הדבר, זו חוויה קשה מאוד, ובוודאי כשיש מחלה שמאיימת על החיים, זה אירוע קשה מאוד מאוד.
אז מה זה בעצם סרטן הלבלב? או מה זה, בוא נתחיל הפוך, מה זה לבלב?
לבלב זה איבר שיש לו שני תפקידים עיקריים, תפקיד אחד זה ייצור של הורמונים, שהמוכר והמפורסם ביניהם זה אינסולין, הורמון שאחראי על שליטה על משק הסוכר, וכאשר אין ממנו מספיק, או כאשר האפקט שלו הוא לא מספק, אנשים חולים בסקרת. זה דבר שהציבור מכיר אותו היטב. והתפקיד השני שלו זה לייצר אנזימים, חלבונים שתפקידם לעכל, לעזור לנו לעכל אוכל, הם מופרשים למערכת העיכול, משתתפים, יש להם תפקיד חשוב מאוד בתהליכי העיכול. אז זה בעצם שני התפקידים הפיזיולוגיים שלו. והוא למעשה גידול, הוא למעשה איבר שיכולים להופיע בו יותר מגידול אחד, יש סוגים שונים של גידולים, אבל השכיח והמוכר מכולם הוא הסרטן לבלב הרגיל, סורקול, שהוא מחלה באמת אגרסיבית ואלימה, ולצערי הרב אין לנו כלים לעשות סקרינינג, מה שנקרא, לעשות סקר של האוכלוסייה ולגלות אותו בשלבים מוקדמים, ולכן כשאנחנו מגלים אותו ברוב המקרים, הוא בשלב יותר מתקדם, ואז הטיפול בו פחות טוב.
אוקיי, אז כשאומרים שמישהו, מנדאו, קיבל סרטן, תכף נדבר על, על מה המנגנון הספציפית של הגידול הזה, אבל שהוא קיבל סרטן באיזשהו שלב, יש מ-1 עד 4, נכון?
נכון.
שלב אחד, זה שלב שעוד, זה לא, אני עוד יכול להסתכל עליו ולהגיד, וואלה, זה יש לו סיכוי?
כן, בהחלט. אם אנחנו גילינו את המחלה, ולא חשוב כרגע באיזה מנגנון, בשלב שבו הגידול הוא מוגבל על הלבלב עצמו, הוא לא פרץ את גבולות הלבלב, הוא לא חדר לאיבר סמוך, הוא לא תפס כלי דם, יש כלי דם גדולים ומשמעותיים שעוברים בצמוד אליו. אז יש סיכוי, לרפא את החולה, ובוודאי להאריך את החיים באופן משמעותי, והיינו רוצים לגלות את החולים בשלב הזה, לא תמיד אנחנו מצליחים, אבל כשזה קורה, אז זה כמובן חשוב מאוד.
מה הגורמים, יש איזה שהם גורמים ידועים?
יש גורמי סיכון למחלה, אבל
שהם לא אישון עכשיו, דוקטור.
שהם גורמי הסיכון הרגילים המוכרים, כולל אישון, כולל השמנת יתר ועוד כל מיני דברים, הם לא ספציפיים לאיבר הזה כמובן. סכרת ממושכת היא גורם סיכון, ויש תסמונות גנטיות נדירות. מה שכן צריך להכיר, זה שהתסמונת של BRCA, שהולכת עם סרטן שד ושחלות, ואת זה כולם מכירים, היא כרוכה גם בסיכון מוגבר לסרטן לבלב. אז אנשים שאנחנו יודעים שיש להם את הדברים האלה, אז יש משמעות למעקב אחריהם, אבל שוב, כמו שאמרתי קודם, אין כלים טובים שאנחנו יכולים, אנחנו לא יכולים לעשות CT לכל ה, לא יודע, 5 מיליון, 4 מיליון אנשים, על בסיס קבוע, וכדי לזהות 500 או 600 מקרים בשנה.
אוקיי.
אז זה בעיה גדולה.
אז תראה, אני בשבתי כהיפוכונדר, אני אגיד לך.
תפקידך כהיפוכונדר.
כן, כן, אני פועל תקן ההיפוכונדר, ובכלל גם לא רק על תקן פה, בהרבה מקומות. אני רוצה באמת להבין, כי כשאני יושב בבית כהיפוכונדר, אז כואב לי משהו. עכשיו, רוב המקרים אני מנרמל את העניין, אני כאילו, אני כבר היפוכונדר מדופלם ומוכר בפני הרופאים וזה, ואז אני אומר לעצמי, בסדר, תירגע, זה בעיה, היא שכיחה, אין פה זה. אבל מתי אני מרגיש משהו, שזה גם הרבה פעמים השלב של הגילוי המוקדם, כי בסרטן לבלב, הרבה פעמים רק שכואב לך משהו מז'ורי, אז אתה הולך לבדוק אותו, ואם לא, אז קשה לבדוק אותו לפני, ולא יודעים לשים את היד מתי מה זה.
אז באמת התופעות העיקריות של המחלה, הן נוטות להופיע בשלב קצת יותר מתקדם, והן כוללות כאבים בבטן העליונה, כאבים בגב, בחלק המרכזי עליון, לא כאב הגב התחתון שיש לחצי המדינה. הופעה של סכרת חדשה, היא בהחלט דבר שחייב לעורר איזושהי מחשבה על הדבר הזה, בעיקר אם זה באנשים מבוגרים. סכרת שמופיעה פתאום בגיל 70, זה לא דבר שכיח, וזה מחייב ברור, כולל בשאלה של סרטן לבלב. ירידת משקל פתאומית, והסימן המשמעותי ביותר הוא צהבת. הופעה של צהבת, שזה גם להיפוכונדר מנוסה, לא אירוע שמנרמלים אותו, כמו שאתה אומר, בניגוד לתופעות של כאבים, איזה חוסר תיאבון, קצת ירידת משקל, כל מיני דברים כאלה, שאפשר להתמעמע איתם יותר וככה לחכות ולראות מה קורה. צהבת היא מסוג הדברים שברגע שאומרים למישהו, חביבי, אתה צהוב, זה כמעט לא יוצא מן הכלל מוביל לבירור, ואז המחלה מתגלית.
איך, בכל זאת אני חוזר רגע להיפוכונדריה, ואני אומר, אני רוצה לגלות מוקדם, אני רוצה עכשיו לבדוק את זה. יש איזשהו משהו שאני יכול לעשות כדי לגלות מוקדם, בכל זאת, לא, אמנם אי אפשר לעשות CT ל5 מיליון אנשים, אבל מי שבכל זאת מתעקש, יש איזשהו סקן, יש איזשהו סקר מקדים שאפשר?
אז זהו, שאין כלי הדמיה טוב, כי כלי הדמיה הזמין והשכיח, שזה אולטרסאונד, הוא בדיקה לא טובה למחלה הזאת, כיוון שאולטרסאונד לא רואה חלקים משמעותיים על הלבלב. מסיבות טכניות לא ניכנס אליהם, אבל הוא לא מדגים אותם טוב, את האזורים האלה. ולכן זה, אין לנו בעצם כלי הבחנתי. לכן זה כמעט תמיד מכוון לסימפטומים, וכן, כמו שאמרתי קודם, קבוצות של אנשים שהם בסיכון, הם כן צריכים לפנות לרופא, ואז עולה המחשבה איך עושים מעקב כזה, ויש אנשים שמתעסקים בדברים האלה, אבל שוב, זה לא באוכלוסייה, זה לא כמו נשים שאנחנו עושים להם ממוגרפיה בחיפוש אחר סרטן שד, זה לא זה.
אוקיי, אז אני רוצה רגע לעבור ברשותך, דוקטור, הבחנו, האבחון הוא כמה זמן פחות או יותר לוקח?
בדרך כלל, ברגע שמגיעים לבדיקה כמו בדיקת CT, אז הממצאים הם כאלה שבסבירות מאוד מאוד גבוהה אתה יכול לקבוע הבחנה. זה לא מספק, צריך לעשות ביופסיה של הממצא שרואים, כדי לקבוע בוודאות הבחנה, או לפחות צריכים להעלות את האפשרות של לעשות ביופסיה. אבל ברגע שרואים בדיקת הדמיה טובה כמו CT, כמעט תמיד אתה יודע על מה מדובר.
אוקיי. מה אני אמור לראות אגב?
בדרך כלל רואים גוש בלבלב, ויש עוד מאפיינים, למשל, כשהגוש הזה חוסם את הצינור של הלבלב, בחלק המרכזי של הלבלב רץ צינור, כאשר הוא נחסם ומתרחב במעלה הזרם, התמונה היא מאוד מאוד אופיינית, ואז רואים את זה, כאשר יש גידול שמערב את ראש הלבלב, זה החלק הימני ביותר של הלבלב, שם עובר צינור המרה ומופיע הצהבת, רואים גם הרחבה של צינור המרה, אלה סימנים שהם מאוד מאוד אופייניים למחלה הזאת, ושוב, אנשי הדמיה מכירים את זה היטב, כירורגים יודעים את זה היטב, זה לא הבחנה מאוד מאוד קשה במרבית המקרים, יש מקרים שיש ממצאים לא ספציפיים, וזה מחייב ברור קצת יותר מעמיק, בדיקות כמו אולטרסאונד פנימי, אנדוסקופיק אולטרסאונד, ועוד כל מיני MRI לפעמים, וכך הלאה.
אוקיי, אז אני רוצה רגע לעשות ריקאפ כזה שלה, של מה שדיברנו עד עכשיו. אנחנו בעצם אומרים, סרטן הלבלב, סרטן הלבלב, מחלה אכזרית. מחלה אכזרית, זה נכון שבמשך הרבה זמן, אנחנו כזה ישר מסמנים את הבן אדם שחלה בה, כמישהו שמחשב את קיצו לאחור, אבל מצד שני, אחוזי הריפוי והטיפול בו, הם גם די גבוהים ברגע שמגלים את זה מוקדם. יש לנו בעיה, שאנחנו לא מצליחים הרבה פעמים לגלות מוקדם, אוקיי? שלב האבחון הוא לוקח קצת זמן, התסמינים יכולים לפעמים להגיע קצת מאוחר, אתה צריך לעבור, אתה לא יכול לעשות אולטרסאונד רגיל, משום שאולטרסאונד רגיל לא רואה במדויק את הלבלב, אתה צריך לעבור עוד קצת בדיקות, לוקח זמן להבחן. אבל אז כשהבחנת, מה אתה עושה?
זה, פה יש נקודה מאוד מאוד חשובה, וזה שבנקודת ההתחלה, לפני שמתקדמים עם עוד ועוד בדיקות וברורים, יש משמעות מאוד גדולה שמישהו שמתעסק עם המחלה הזאת וחי אותה ומכיר אותה, יהיה מעורב משלב מוקדם, ושוב יש גסטרואנטרולוגים שיודעים את זה, ואונקולוגים וכמובן כירורגים שמתעסקים בתחום הזה, ואז לדבר הזה יש משמעות גדולה, כיוון שהמשך הבירור והטיפול יכול להיות שונה מאדם לאדם. יש חולים שמגיעים במצב שאתה מיד לוקח אותם חדר ניתוח. יש כאלה שצריכים המשך בירור ובדיקות והדמיות וכך הלאה. יש חולים שולחים לטיפול כימותרפי בכלל, בתור שלב ראשון.
וואלה.
יש כאלה שלחו לטיפול כימותרפי כטיפול שהוא הטיפול היחיד שהיא. אז יש המון המון מסלולים, ולקבוע בנקודת ההתחלה, לפני שמתגלגלים עם עוד ועוד בדיקות שלפעמים הן מיותרות, יש חשיבות גדולה מאוד למקצוען שמכיר את הנושא הזה, להיות מה שנקרא case manager, ולקבוע מה העדיפויות ומה התוכניות. כדי להבריא מהמחלה הזאת, צריך לעבור ניתוח. זאת אומרת, אין דרך להבריא מסרטן הלבלב, וזה נכון דרך אגב לגבי הרבה גידולים ממאירים בחלל הבטן, במעי, במעי הגס, בכבד וכך הלאה. דרך ההבראה למעשה, בסופו של דבר היחידה, היא דרך ניתוח. לפעמים אנחנו הולכים לניתוח ישר, לפעמים אנחנו מתחילים בטיפול, כמו שאמרתי, אולי כדי לצמצם את הגידול, ואז
כימותרפיה,
ניתוח.
כימותרפיה?
נכון. הטיפול הכימותרפי היום הוא יעיל יותר. יש משלבים שהם מראים יעילות במחלה הזאת, וחולים שמגיעים לניתוח, ואנחנו מצליחים להוציא את הגידול הזה בשלמותו, בשוליים נקיים, לא כאלה שמעורבים בגידול, יש להם סיכוי טוב. וזו בעצם המטרה.
אני רוצה רגע להבין, ברשותך, once אתה החלטת על, אתה הולך על ניתוח. אתה מומחה לתחום, ואתה, גם מה זה החלטת על ניתוח? אתה אומר לי, להחלים צריך ניתוח. אין פה...
אז קודם כל, ברוב המרכזים הרפואיים, ההחלטה הזאת היא לא החלטה של רופא אחד שיושב במרפאה, מסתכל על הדמיה ואומר ניתוח. כל המקרים האלה תמיד מובאים לדיון...
לקונסוליום.
נכון, לישיבה שכוללת נציגים גם מאונקולוגיה, מכירורגיה, מגסטרו, אנשי הדמיה, ואז בעצם עוברים על כל הנתונים, על ההדמיות, על בדיקות הדם וכך הלאה, ואז מגבשים איזושהי מדיניות טיפולית, ומחליטים מי הוא זה שהולך לניתוח, מי הולך לטיפול וכך הלאה.
זהו, כלומר, בשלב הזה שבו אתה עושה את הקונסוליום הזה, יש כמה גורמים, יש אונקולוג, יש את כל הגורמים הרלוונטיים לזה, מחליטים, הולכים על הטיפול. אתם קובעים אסטרטגיה טיפולית.
נכון.
שהאסטרטגיה הטיפולית הזאת אומרת, הבן אדם נכנס לניתוח, אחרי הניתוח אני רוצה שהוא יעשה כימותרפיה איקס זמן, או לא כימותרפיה, או נכון? זה מה בדרך כלל
בא. בגדול, אנחנו קודם כל מגדירים את מה שאנחנו קוראים את הכוונה הטיפולית. זה מקרה שיש סיכוי להגיע לריפוי. יש, זה מקרה שהסיכוי להגיע לריפוי מאוד מאוד קטן, אבל צריך להאריך את תוחלת החיים. זה מקרה שיש בעיה שגורמת לסבל נקודתי, חסימה של מערכת העיכול, חסימה של דרכי המרה, עוד כל מיני דברים. צריך לטפל בהם בתור שלב ראשון. אז תמיד הדרך מתחילה בהגדרת התוכנית הטיפולית בגדול, הכוונה, למה מנסים להגיע. ואז מתחילים לתרגם את זה, יש מקרים שצריך עוד הדמיה. ואנחנו אומרים, פה חסר לנו MRI, שם חסר לנו בדיקת PET. עכשיו, הדבר הזה הוא מאוד חשוב, כי, וחשוב שהוא יעשה בשלב מוקדם, כי לא טוב שחולים יתחילו לרוץ ולייצר עוד בדיקות ועוד כל מיני דברים, כי א', חבל על הזמן, וב', לפעמים זה מיותר. יש מצבים שאתה חייב בדיקת MRI. יש מצבים שבדיקת MRI מיותרת לחלוטין. אז מאוד מאוד חשוב, שוב, קודם תוכנית, ואז להתחיל לתרגם את זה. הטיפול במטרה להשיג ריפוי במחלה הזאת, למעשה צריך תמיד לכלול שילוב גם של ניתוח וגם של כימותרפיה, והדיון הוא מה בא קודם. לפעמים אנחנו רוצים להתחיל בטיפול כימותרפי, לחלק את הטיפול הזה ללפני ניתוח ואחרי ניתוח, לפעמים אנחנו אומרים, הולכים ישר לניתוח, יש מצבים שאנחנו חייבים ללכת לניתוח, כי ישנו מצב שאי אפשר לעמוד בטיפ, למשל חסימה של מערכת העיכול, אי אפשר לעמוד חודשים בטיפול כשאתה לא מסוגל לאכול. אז כל מקרה צריך לתפור לו את הפתרון בהתאם למופע, לבעיה הפעילה.
And now the dreaded news from London and Kensington Palace that the Princess of Wales has cancer. As she revealed there that she underwent major abdominal surgery in London at the time they thought it was not cancer. They released that publicly. But now Catherine is saying that in the tests afterward, they did discover that there was cancer and that they have advised her to undergo a course of preventive chemotherapy. That started in late February.
במקרה, לצורך העניין, קראתי שיש איזשהו כימותרפיה מונעת. יש דבר כזה שנקרא כימותרפיה מונעת?
יש כימותרפיה שניתנת כשאתה יודע שהמחלה התפשטה מחוץ ללבלב, וישנן גרורות, ואתה יודע שהסיכוי לרפא את המחלה הוא לא ממשי, ואתה רוצה לשלוט עליה, להאט את קצב ההתקדמות שלה, להקל על סימפטומים, ואז נותנים טיפול, כי אנחנו יודעים שבלי טיפול המצב הוא כמעט תמיד יותר גרוע. לקחת בן אדם שנמצא בסיכון למחלה, אין לו מחלה, ולתת לו טיפול כימותרפי, זה דבר שלא עושים אותו כמובן. לא...
אז רגע, אז התחלנו את השיחה באלמנט הבושה, שסרטן הלבלב, בגלל שהוא סרטן אכזרי, והוא מפורסם ככזה שלא הרבה אנשים, קשה לשרוד אותו, נקרא לזה ככה, אז קצת קשה גם להגיד, אני חולה במחלה הזאת, כי אז ישר יש עליך סטיגמה כזאת.
זה חלק מהאנשים, חלק מהאנשים זה לא מה ש...
נכון, אני עושה בכוונה הכללה, אבל אני רוצה רגע לקחת אותנו בכוונה למקרה הקיצון, כי יש בהיערכות הזאת לניתוח, שאתה עושה עם המטופל, גם איזשהו אלמנט נפשי?
כלומר, בוודאי, יש...
תן לי אותו קצת.
יש אלמנט נפשי גדול מאוד בהתמודדות עם כל מחלה בכלל, ובוודאי מחלה קשה שמאיימת על חיים, וזה דבר שמפרק לבן אדם את היום-יום. תחשוב, בן אדם, one fine day, קם, והוא פתאום יש לו צעבת, והוא נכנס לסרט רע, שמזיז באלימות את כל החיים הצידה, זו חוויה קשה מאוד. ועכשיו בדרך עומדים דברים מפחידים, כמו ניתוח גדול, הניתוחים של לבלב הם תמיד ניתוחים גדולים, מורכבים, הם כרוכים בתהליך של התאוששות והחלמה, שהם ממושכים. אז כל הדברים האלה זה ללא ספק חוויה קשוחה מאוד. וחלק מהתפקיד של צוות מטפל זה בדיוק להוביל את החולה בתהליך הזה, כולל מתן הסברים וכולל עזרה להתמודד עם עם הדבר המאיים הזה שנמצא.
אז אני רוצה רגע תסביר לי בהיבט הזה של ההיערכות לקראת הניתוח, כי הרי אמרנו שאתה קובע אסטרטגיה טיפולית שהיא יכולה להיות, אסטרטגיה טיפולית הזאת היא די מהרגע לרגע, כלומר יש אנשים שאתה אומר, יש אני לוקח אותם לניתוח.
נכון.
אז איך נראה התהליך של ההכנה? כלומר, בן אדם עכשיו מאזין לנו, ואולי מכין את עצמו לניתוח, או שקיבל בשורה שהוא הוא, 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 נכון לו אחד כזה. מה לקראת מה הוא הולך? מה הדברים שהוא צריך להכיר?
אז קודם כל, מאוד מאוד תלוי בהערכה של הכירורג לגבי היכולת של חולה לעמוד בניתוח בהיקף הזה. הרוב הגדול של החולים מסוגלים לעמוד. יש חולים שצריכים בירור כזה או אחר לקראת ניתוח, בדיקות שקשורות לתפקוד הלב, תפקוד הריאות, דברים מהסוג הזה. כשזה לא המקרה, אחת השאלות המשמעותיות, בעיקר באנשים שיש להם צהבת, זה האם צריך לנקז את דרכי המראה. אלה שהחסימה שלהם גורמת לצהבת לפני, כהכנה לניתוח, כן או לא, וזה נקודה ללבטים, כי יש לזה משמעויות. בחלק גדול מהמקרים לא צריך לעשות את זה, אם החלטת שאתה הולך ישר לניתוח, הטוב הוא להתקדם לניתוח, אבל יש מצבים שאתה לא יכול, צהבת היא עמוקה מדי, חולה לא במצב שמאפשר להתקדם לניתוח ככה, זה מיעוט של המקרים, אבל צריך לדעת להכיר אותם.
שזה מהסוגיה של גיל, של
גיל, לפעמים חולה מגיע כשהצהבת היא משמעותית מאוד, מכל מיני סיבות דברים התגלגלו ונמשכו יותר זמן ממה שהיינו רוצים, אז שוב, כמו שאמרתי קודם, חשוב מאוד לתפור פתרון נכון לכל אחד, ולהסביר את זה לחולה, ולשתף אותו, ולהוביל את החולה בתהליך הזה.
אוקיי, אז אתם מכינים, אתה מכין את החולה לתהליך הזה, ואתה אומר לו, אדוני הפציינט, אתה נכון לך עכשיו, אתה הולך לניתוח, כמה זמן לוקח הניתוח?
זה תלוי כמובן באיזה חלק של הלבלב, יש ניתוחים שונים, אם הגידול מערב את ראש הלבלב, אז הוא כמעט ללא יצא מן הכלל, כרוך בניתוח גדול מאוד, שנקרא ניתוח וויפל, שכולל קריטה של ראש הלבלב, והטרסריון זה החלק הראשון של המעי הדק, מיד אחרי הקיבה, וכיס המרה וצינור המרה, וחיבור של כל אותן מערכות שעכשיו ניתקת אותן, זה ניתוח גדול שנמשך בדרך כלל סביב 5-6 שעות, לפעמים יש תוספות על הניתוח הזה, למשל אם גידול מערב כלי דם, לפעמים צריך לכרות ולשחזר את כלי הדם הזה, אז זה כירורגיה גדולה מאוד. אם הגידול הוא בחלק הנותר של הלב, הגוף או זנב הלב לב, אז הניתוח הוא ניתוח קטן יותר בהיקף שלו, בדרך כלל קצר יותר, אבל לא תמיד. שוב, כל מקרה לגופו נע בין ניתוחים של 3 שעות, שעתיים 3, לניתוחים של 7-8 שעות, גם יותר מזה לפעמים.
כאשר מה הסיבוכים האפשריים בניתוח כזה?
בניתוח מהסוג הזה, ישנם למעשה 3 סיבוכים אופייניים, מעבר לסיבוכים כלליים של כל ניתוח, של זיהום, דלקת ריאות, כל מיני דברים כאלה, הסיבוכים העיקריים זה דימום, כיוון שעובדים על כלי דם גדולים, זה עניין טכני, ברוב המחרה של המקרים, זה בידיים של הכירורג, אם הכירורג לא עושה טעויות, אז דימום משמעותי הוא דבר נדיר, הסיבוך השני הוא דליפה מהחיבורים, כש מוציאים את האזור הזה של ראש הלבלב והטרסריון, כמו שאמרתי קודם, צריך לחבר את שארית הלבלב, צריך לחבר את הקיבה, צריך לחבר את דרכי המראה, זאת אומרת, יש שם הרבה בנייה בניתוח הזה.
יש קונסטרוקציה, זה לא...
יש קונסטרוקציה, יש עבודת שרברבות,
כן.
וכל אחד מהחיבורים האלה עלול לדלוף, על החיבור הבעייתי ביותר הוא הלבלב. אז זה סיבוך דליפה מגדם הלבלב, או מהחיבור של הלבלב, או מה שאנחנו קוראים השקת הלבלב, זה סיבוך משמעותי מאוד, וישנם עוד דברים פחות שכיחים, כמו למשל קושי בהתכווצות של הקיבה, והתאוששות מערכת העיכול אחרי ניתוח כזה, ויש אנשים שלוקח זמן לאושש אותם מהניתוח.
כמה זמן לוקח לי להתאושש?
אז כמובן זה תלוי בהרבה מאוד גורמים, זה תלוי בהיקף הניתוח, זה תלוי מי החולה, בין כמה הוא, מה נקרא לזה הרזרבה הפיזיולוגית שלו, אבל הרוב הגדול של החולים הולכים הביתה מאשפוז, סדר גודל של בין 7-10 ימים אחרי ניתוח, ואחר כך יש עוד תהליך שנמשך סדר גודל של בין 4-6 שבועות של מה שנקרא לאסוף את הכוחות, לחזור לחיים למעשה רגילים, היום הניתוחים הם הרבה יותר בטוחים ממה שהם היו פעם. אנחנו היום מדברים על ניתוחים ששיעור התמותה בהם הוא נמוך מאחוז, שזה מספרים טובים מאוד בכירורגיה בהיקף כזה, וחלק לא מבוטל מהמקרים האלה, אנחנו יכולים לעשות אותם היום בלי פתיחת בטן, או בטכניקה לפרוסקופית, או רובוטית, שזה מקל, כשזה בר ביצוע, זה מקל על ההתאוששות של החולים, לא תמיד זה אפשרי.
אני מניח שזה הגודל של הגידול שקובע את
זה. א', זה סוג הגידול. יש ניתוח, כמו שאמרתי קודם, ניתוח וויפל, הוא ניתוח יותר מורכב בהרבה, ויש לפעמים יתרונות ב... לעשות אותו בגישה פתוחה ולא רובוטית או לא פרוסקופית, אבל לפעמים...
וויפל אמרנו, רגע נזכיר, זה בחלק היותר עליון.
ראש לבלב.
ביותר בראש הלבלב, וזה הניתוח של 6-7 שעות, ויש לנו את הניתוח יותר של הזנב לבלב, שהוא ניתוח בהגדרה יותר קצר, של שעתיים.
אז ניתוחים של זנב וגוף לבלב, היום כ-90% מהם אפשר לעשות בלי פתיחת בטן, הרוב הגדול. וויפל זה סיפור אחר, יש אנשים שעושים אותו בלי פתיחת בטן, זה יותר מורכב, בוודאי המקרים שבהם יש מעורבות של כלי דם, הופך את הדבר הזה לעוד יותר מורכב, אז, ושוב, כמו שאמרתי קודם, צריך כל מקרה לתפור את הפתרון הנכון.
לפני שאני עובר לשלב הבא של הטיפול ולמעקב, זה מעניין מה שאתה אומר, כלומר, יש התפתחות בכלל, סרטן הלבלב, שוב פעם אני אומר, זה סרטן שיש לו יחסי ציבור מאוד קשים, אבל מצד אחד, מצד שני צריך גם להגיד לאנשים שמאזינים לנו עכשיו, יש בחמש שנים האחרונות, גרוסו מודו אולי קצת יותר,
טיפה יותר אפילו, כן.
שיפור משמעותי ביכולות הניתוח והריפוי וההחלמה של אנשים מסרטן הלבלב, משום הטכנולוגיות החדשות בין היתר שאתה מציין, של רובוטיקה ושל... אתה יכול לספר לי קצת על
יש, ה... יש קודם כל אמצעי הדמיה טובים יותר, שעוזרים לך לקבל תמונה מאוד מאוד ברורה של למה אתה הולך. אז זה שינוי אחד, זה לא סיפור של חמש שנים, זה כבר יותר מזה, אבל יש לזה משמעות. ישנם טיפולים כימותרפיים שמאפשרים לנו לפעמים להקטין גידולים, וישנם היום משלבים כימותרפיים שמשיגים שיעורי תגובה גבוהים מאוד. וזה חשוב מאוד, שוב, באותם חולים שלא הולכים לניתוח ישר. גם טיפול אחרי ניתוח משיג תוצאות יותר טובות, לכן הערכת תוחלת חיים היא דבר שאנחנו מגיעים אליו באחוז לא קטן של המקרים היום. וגם הטכניקות הניתוחיות, וזה לא משנה אם זה כירורגיה פתוחה, כירורגיה רובוטית, כירורגיה לפרוסקופית, יש היום הרבה מאוד אמצעים שמאפשרים לנו לעשות הניתוח בטוח יותר, ולאושש, כמו שאמרתי קודם, את הרוב הגדול של החולים. למעשה, כמו שאמרתי קודם, מעל 99% מהחולים יוצאים מהסיבוב הזה על הרגליים, וחוזרים, ממשיכים את המסלול, ממשיכים לטיפול, מתאוששים. פה ושם, מקרים נדירים מאוד, חולה מתקשה מאוד לעמוד, גם בטיפול כימותרפי וגם בניתוח, כולל באנשים קשישים. אני חושב שהחולה המבוגר ביותר, החולה המבוגרת ביותר שניתחתי, הייתה בת כמעט 90.
מה אתה אומר?
אז פה אתה לפעמים צריך לבחור, ואתה אומר, זה אולי לא בן אדם שיעמוד גם בכימותרפיה וגם בניתוח, ואז צריך לבחור בין השניים, וברוב המחיה של המקרים, אנחנו מעדיפים ניתוח, שנותן אפקט משמעותי יותר על סיכויי לפחות הערכת חיים.
קודם כל, תדע לך, זה, לפני שאני עובר רגע לנקודה הבאה, זה כל כך יפה מה שאתה אומר, כי בן אדם בן 90, סבתא שלי בת למעלה מ-90, כלומר, זה כל כך יפה שעדיין אנחנו לא מוותרים, כלומר, הכי קל זה לבוא להגיד...
אנחנו לא מוותרים.
לא מוותרים, לא מוותרים. תחי עוד שנה, תחי עוד שנתיים. נכון. מה, תראי את הנכד שלך מתחתן.
נכון, בדיוק. לכל אדם, וזה דבר שלומדים אותו כשאתה מתעסק עם הדברים האלה, בכל שלב בחיים, לכל אדם יש יעדים ותוכניות, ומעטים מאוד הם האנשים שבנקודת התחלה מרימים ידיים. יש כאלה, אבל הם מעטים. אז זה דבר ראשון. דבר שני, אנחנו הרבה פחות... סופרים במרכאות את הגיל הכרונולוגי, אלא הרבה יותר את הגיל, מה שאנחנו קוראים, הביולוגי. יש בן אדם בן 90, שלמעשה ביולוגית הוא בן 80, או בן 75, וההפך. ולכן, מה שקובע יותר זה, שוב, כמו שאמרתי קודם, זה הרזרבה הפיזיולוגית. וצריך לזכור שבן אדם, שסבתא, שהגיע לגיל 90, או יותר מזה, קרוב לוודאי בבסיס היא אישה בריאה. זאת אומרת, יש לה לב בריא, וריאות בריאות, וכליות בריאות, וכך הלאה. ולכן, מישהי כזו, אם אתה מצליח להסיר את הגידול הסרטני, יש סיכוי טוב שאתה תוכל להחזיר אותה למסלול שהוכתב.
אני רוצה רגע, אמרת, אני מלווים אחרי זה את המשפחה, אז שבן אדם סיים את הניתוח, והוא התאושש, והוא חזר לביתו. יש מעקב, כמה, נכון. איך מתנהל המעקב? מה, הוא מתנהל מול הרופא משפחה, הוא מתנהל מולך?
אז א', רופא המשפחה תמיד הוא שחקן חשוב, כי אתה צריך שתהיה לך כתובת בקהילה, כי חלק משמעותי מהסיפור זה, מה שאמרתי קודם, להחזיר את האנשים לקהילה, וזה לא מתחיל ונגמר בסיבוב בבית חולים. ומטבע הדברים סביב ניתוח, הליווי של החולה הוא בשלב הראשון על ידי הכירורג, ולאט לאט בהדרגה זה עובר לידיים של האונקולוג או האונקולוגית, שהם אלה שמובילים את עיקר הטיפול והמעקב בהמשך. בהתחלה אנחנו רוצים לראות שהחזרנו את מערכת העיכול לתפקוד, שאין סיבוכים מאוחרים, שהחולה בסדר, אנחנו רוצים לתת לחולים האלה איזשהו חלון זמן קצת להתאושש מהניתוח לפני שממשיכים את הדרך, ואז הכדור עובר לידיים של האונקולוג ש... בוחר את הטיפול, את העוצמה של הטיפול, שוב, בהתאם למצב, בהתאם להתאוששות, בהתאם לגיל, כל מיני דברים, ומשם זה עובר למעקב באונקולוגיה.
שגם מעקב באונקולוגיה הזה אחרי זה, גם אחרי שהבן אדם, אגב, בן אדם יכול להחלים מסרטן הלבלב.
יכול להחלים מסרטן הלבלב, ויש לי חולים שאני מלווה אותם מעל 10 שנים מהניתוח לגידול, והם חופשיים ממחלה. לצערנו זה עדיין לא רוב החולים, אבל יש חולים כאלה, וזה בהחלט יעד שמבחינתי, ככל שבנקודת ההתחלה הוא ריאלי, אז זה היעד שאני מסמן אותו. שוב, לא תמיד אנחנו מגיעים לזה, אבל זאת המטרה, ואנחנו רוצים להרחיק את המחלה בשלמותה, ולקבל טיפול מקסימלי, כדי למצות את הסיכוי.
ואז אחת לשנה, בן אדם אחרי זה עובר ביקורת, אחרי פעם
זה מתחיל בתדירות הרבה יותר גבוהה, בהתחלה זה אחת לחודש, ואחר כך אחת לשלושה חודשים, ואחת לחצי שנה, ואחר כך... אבל כן, בסופו של דבר נכנסים למסלול, ויש במסלול הזה עוד יעד חשוב מאוד, כמו שאמרתי קודם, זה להחזיר את האנשים לחיים במובן הזה שלא הכל זה סביב המחלה. זאת אומרת, זה לא חיים מבדיקת הדמיה לבדיקת הדמיה, אלא... אחת המטרות היא לנסות לשלב את זה עם החיים. אני נתקע לפעמים באנשים שבאים ואומרים לי, אבל אני נורא נורא רוצה לנסוע לחול, הייתה לי תוכנית לנסוע לחול לכמה ימים בזה, אם התוכנית היא סבירה, היא מסתדרת עם הטיפול באופן כזה שהיא לא מפרקת את הטיפול, או לפעמים אפילו מזיזים טיפול, אז אני אומר לנסים, תיסו, תמשיכו לחיות, תקראו ספר, תחזרו לתחביבים שלכם, אל תחיו רק סביב הסרטן, לא תמיד זה קל, לא תמיד זה זורם, אבל מנסים.
נעשה ונצליח.
נעשה ונצליח.
דוקטור עידו נחמני, היה לי, עד כמה שאפשר, תענוג לשוחח איתך, למדתי הרבה.
תודה.
דיברנו קצת גם על קצת מקרים מהעולם, ועל המקרה של קייט, זה לא המקרה בכך שסרטן על לבלב, אבל אולי זה מעורב בזה.
אין מושג.
אולי זה כן, זה השמועה, זה השמועה, זה בכל מקרה, אבל בכל מקרה, תודה רבה, למדנו.
מעולה, תודה. ביי, תמר.
זהו. זה היה הפרק עם דוקטור עידו נחמני, הוא מומחה בכירורגיית כבד, לבלב ודרכי מראה. שמנו לנו עוקב, שתפו את הפרק, חפשו הרצליה מדיקל סנטר ברשתות החברתיות, או את הפודקאסט מנתחים את זה. אנחנו מחכים לכם שם.